הרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
לכל המשתתפים בלימוד הרמב"ם, שלום וברכה. אנחנו אוחזים בפרק ה-50 מהלכות כלאיים. לאחר שבארבעת הפרקים הקודמים דיבר הרמב״ם על דיני כלי זרעים, הכוללים בתוכם גם את דיני כלי האילנות, הרי בארבעת הפרקים הבאים מדבר הרמב״ם על איסור כלי הכרם, שהוא איסור מיוחד החמור יותר מכלי זרעים, וכל הצומח ממנו באיסור נאסר בהנאה. ובפרק שנלמד היום, מבאר הרמב״ם את איסור כלי הכרם מהתורה ומדרבנן, דין כלי הכרם שנזרעו שלא על ידי הבעלים, שלב הגידול האוסר, כלאיים שנזרעו על ידי הבעלים ללא ידיעתם, מינים שונים שאינם כלאיים בכרם, והרמב״ם מסיים בעניין השיעור האוסר בצמיחת כלאיים. פותח הרמב״ם בהלכה א', הזורע שני מיני תבועה או שני מיני ירקות וזרעם יחד עם זרע הכרם, דהיינו זרע ענבים, הרי זה לוקה שתי מלכיות. אחת משום האיסור הנאמר בפרשת קדושים, שדך לא תזרע כלאיים, שזהו המקור לאיסור כלי זרעים, וכאן בעצם העובדה שהוא זרע יחד שני מיני תבועה או שני מיני ירקות, אף ללא זרע הכרם, הרי הוא עובר עליו זה, ואחת משום האיסור הנאמר בפרשת קדושים, תצא לא תזרע כרמך כלאיים. והמקור לכך שרק כאשר הוא זורע שני מיני תבועה או שני מיני ירקות עם זרע הכרם, הרי הוא עובר משום האיסור של כלי הכרם, נלמד ממה שנאמר בכתוב לא תזרע כרמך כלאיים. דהיינו שהוא זורע דבר שהוא כלאיים כשלעצמו עם זרע הכרם. ולפיכך המלכות משום כלי הכרם הוא רק כאשר הוא זורע שני מיני תבועה או שני מיני ירקות עם זרע הכרם. הלכה ב', ואינו לוקה משום זורע כלי הכרם עד שיזרע בארץ ישראל, משום שנאמר לא תזרע כרמך כלאיים, כרמך שלך בארץ ישראל. וכפי שהדין בנוגע לכלי זרעים שאינם נוהגים אלא בארץ ישראל, משום שנאמר שדך לא תזרע כלאיים. ותנאי נוסף שאינו לוקה משום כלי הכרם עד שיזרע חיטה ושעורה וחרצן, דהיינו גרעין הענבים, במפולת יד, דהיינו שהפיל את שלושתם יחד לגומה. וכתבו המפרשים שכך גם אם הפילם בזה אחר זה ללא הפסק, והדבר נלמד ממה שנאמר לא תזרע כרמך כלאיים, שהזריעה עצמה תהיה בכלאיים. וכן אם היו שלושת הזרעים בקרקע, אף שלא הושמו בה בבת אחת. הרי אם חיפה אותם באפר, לוקה, מכיוון שכיסויים באפר זוהי הזריעה, ונחשב הדבר שזרע את שלושתם יחד. הוא קושם שכשזרע שני מיני תבועה עם החרצן הוא לוקה, הרי כן הוא גם אם זרע שני מיני ירק וחרצן, או זרע אחד של ירק וזרע אחד של מין תבועה וחרצן, והוא זרע במפולת יד, או שכיסה אותם יחד, הרי זה לוקה. דהיינו שבכל אופן שזרע שני מיני זרעים מתבועה או מירק, או אחד מתבועה ואחד מירקות, יחד עם חרצן הענבים, הרי הוא לוקה משום כלי הכרם, וזאת כאמור בנוסף לכך שלוקה משום כלי זרעים. הלכה ג', ואינו חייב מלכות מן התורה על זריעת ירקות עם זרע הכרם, אלא על קנבוס שיש אומרים שהוא הקימל, ולוף שהוא ממיני הבצלים, וכיוצא בהן מזרעים שנגמרים עם תבועת הכרם, דהיינו שאינם עושים פירות אלא לאחר 3 שנים. וכמו הגפן שעד 3 שנים פירותיה אסורים באכילה משום עורלה. ומכיוון שנאמר לא תזרע כרמך כלאיים, ריקישה התורה את הזרעים לכרם, ולא אסרה תורה אלא זרעים שהם דומים לכרם, בכך שהם מוציאים פירות שאפשר ליהנות מהם רק לאחר 3 שנים, כפי שאפשר ליהנות מנווה הכרם רק לאחר 3 שנים. אבל שאר הזרעים אסורים רק מדבריהם, מדרבנן. אך האיסור דרבנן הוא רק בזרעים של מיני ירקות, דהיינו שמצמיחים פרי שאפשר לאוכלו, שבכך הם דומים לקנבוס ולוף וכיוצא בהם, האסורים מהתורה שגם הם מיני ירקות. אבל שאר מיני הזרעים, שאינם מצמיחים פירות הראויים לאכילה, לא נאסרו אפילו מדרבנן, וכפי שיבאר הרמב״ם בהלכה ו'. ותנאי זה שצריך שיצמיחו את פירותיהם רק לאחר 3 שנים, נאמר רק בנוגע למיני ירקות, אך לא בנוגע למיני התבועה, שרי נאמר בתורה בפרשת כי תצא בנוגע לכלי הכרם, פן תקדש המלאה ותבועת הכרם, שהתבועה נאסרת בכלי הכרם, ובנוגע לתבועה אין צריך את התנאי של 3 שנים, דהן תנאי זה שייך במציאות במיני התבועה. וכן אסור מדבריהם לזרוע כלי הכרם, דיינו שני מיני תבועה או שני מיני ירקות עם חרצן, בחוץ על הארץ, אף שהאיסור מהתורה הוא כאמור רק בארץ ישראל. הלכה ד', ולמה אסרו חכמים את כלי הכרם בחוץ על הארץ, ולא אסרו את כלי הזרעים בחוץ על הארץ? כפי שנתבהר בפרק ראשון, שבחוץ לארץ מותר לזרוע כלי זרעים אף לכתחילה, מבאר הרמב״ם שזהו מפני שכלי הכרם חמורים הם, שהרי אם הם נזרעו בארץ ישראל, הרי הן אסורים בענה, דיינו שמה שצומח מזריעת התבואה או הירקות עם הענבים, אסור באכילה ובענה, מה שאין כן בנוגע לכלי זרעים, שאף בארץ ישראל, שאסור מן התורה לזורם, הרי הצומח מהם מותר בענה ואף באכילה, וכיוון שהן כלי הכרם אסורים בענה בארץ, הרי הדבר מראה על חומרתם, ולפיכך אסרו חכמים לזורן גם בחוץ על הארץ. ומקור הדבר שכלי הכרם אסורים בענה, בשונה מכלי זרעים המותרים, וממה שנאמר בפרשת כי תצא, לא תזרע כרמך כליים, פן תקדש המלאה. והגמרא דורשת, פן תקדש, פן תוקד אש, שצריך לשרוף את הכליים באש ואסור ליהנות מהם, או באופן אחר, פן יהיה קודש, דיינו מובדל מהאדם שהוא אסור בהנאתם. אך בכלי זרעים לא נאמר בכתוב שהצומח מהם אסור בהנאה, והגמרא בחולין לומדת שהצומח מכלי זרעים מותר בהנאה, מכך שהוקשו כלי זרעים לכלי בהמה, שנאמר בפרשת קדושים, בהמתך לא תרביע כליים, שדך לא תזרע כליים. מה בהמתך יוצא ממנה, דיינו הוולד הנולד מארבעת שני מיני בהמות, כפרד, מותר, אף שדך, כאשר זרעת בכליים, היוצא ממנה מותר. הלכה ה' ונודרין עם הנוכרי בכליים שהוא זרע בקרקע שלו, מכיוון שבכך הוא תורם לגידול הכליים והוא נחשב כזורע. והדבר אסור בארץ ישראל הן בכלי זרעים והן בכלי הכרם, ובחוץ לארץ בכלי הכרם. אבל לוקרין עמו עם הגוי את הכליים שזרע בשדהו, אף שהוא מקבל שכר על כך מהגוי, ואסור מדרבנן להסתכר מאיסורי הנאה, הרי במקרה זה יתירו זאת כדי למעט התפלה, דהיינו את הכליים שהם דבר מגונה שאסרה אותו התורה. על החבב אין אסור משום כלי הכרם, אלא זריעה של שני מיני תבואה או שני מיני ירקות, יחד עם זרע הכרם בלבד, דרק הם נאסרים כאשר הוא זורע אותם יחד עם זרע הכרם. ובמיני ירקות חלקם אסור מהתורה וחלקם מדרבנן, כפי שנתבהר בהלכה ג', אבל שאר מיני זרעים שאינה מיני ירקות, דיינו שמה שצומח מן הזרע אינו ראוי למאכל, מותר לזורם בכרם, ואין צריך לומר שאר האילנות שאין איסור לזורם יחד עם זרע הכרם. הלכה זין, אף שנתבהר שאין חיוב מלכות על כלי הכרם, אלא אם זרע שני מיני זרעים, אם זרע ענבים יחד במפולת יד, מכל מקום אסור מהתורה לזרוע ירקות או תבועה בצד הגפנים, או ליטה הגפן בצד הירק או התבועה, אף שאין הוא זורע את הגרעינים שלהם יחד, אלא הוא זורע את הירקות או התבועה בצד הגפנים שקיימים כבר, או את הגפן בצד הירק או התבועה שקיימים כבר, וכן אף שישנו רק מין אחד של ירק או של תבועה, לפי שכותב הרמב״ם ליטה גפן בצד הירק או תבועה, וכאמור אף שבאופן זה אין מלכות, הרי הדבר אסור מהתורה. ממשיך הרמב״ם, ואם עבר ועשה כן, אף על פי שכאמור אינו לוקה, מכל מקום הרי זה קידש, מלשון הכתוב פן תקדש המלאה, וקידש מלשון הרחקה ופרישה, שנאסרו שניהם בהנאה, הן הירק או התבועה והן הגפנים, ושורפין את שניהם, שנאמר בפרשת כי תצא בנוגע לכלי הכרם, פן תקדש המלאה הזרע, והגמרא דורשת זאת, פן תקדש, פן תוקד אש, שכלי הכרם טעונים שריפה. ולא רק הענבים וגרעיני התבואה הראויים לאכילה נאסרים, אלא אפילו הקש של תבואה, הקליפות והגיבולים, והעיצים של גפנים האלו של כלי הכרם גם הם אסורים בהנאה, ושורפים גם אותם, ולא יסיק בהן תנור וחיריים ולא יבשל בהם בעת שריפתן. אף שבאופן כזה הוא שורף את עצי כלי הכרם, הרי אסור לו ליהנות מהם בעת שריפתן. הלכה ח', אחד הנוטע ואחד המקיים את כלי הכרם, דיינו שלא הוא נטע אותם, אלא אשר ראה שצמחו לו כליים ולא הכרם, הרי כיוון שעל כל פנים ראה שכליים צמחו בכרמו, והניחם כמות שהם ולא הכרם, הרי זה קידש, שכלי הכרם שצמחו נאסרו בהנאה. והמניח את כלי הכרם שצמחו אצלו ולא הכרם, עובר בכך על איסור, ויש אומרים שהאיסור הוא רק מדרבנן. ומכל מקום כאשר הוא הניחם ולא הכרם, הרי הם נאסרו בהנאה מהתורה. והכלל הוא שאין אדם מקדש, דיינו אוסר, דבר שאינו שלו, שרי נאמר לא תזרע כרמך כליים, שהוא לא אוסר משום כלי הכרם, אלא את כרמו שלו. ולפיכך המסכך את גפנו על גבי תבועתו של חברו, הרי קידש את גפנו שלו, ולא נתקדשה התבועה של חברו. וכן אם סיכך את גפן חברו על תבועתו שלו, הרי זה קידש את התבועה שלו ולא קידש גפן חברו. ואף שבנוגע לכלי זרעים, הרי מותר לו לזרוע חיטים בשדה שלו, בסמיכות ממש לשדה סעורים של חברו, שהרי נאמר שדך לא תזרע כליים, שדך ולא שדה של אחר. ואם כן, גם בכלי הכרם שנאמר בהם לא תזרע כרמך כליים, לא היה צריך להיות איסור כלל כאשר הוא מסכך את גפנו על גבי תבועתו של חברו או להפך. הרי מבואר בירושלים, מי שמכך שנאמר בתורה פן תקדש המלאה הוא תבועת הכרם ולא נאמר כרמך, אנו למדים שגם כאשר הוא מסכך את תבועתו על גבי כרמו של חברו או להפך, יש בדבר איסור, ומכל מקום נאסר בענאה רק החלק שלו, משום שנאמר לא תזרע כרמך. ממשיך הרמב״ם, ואם סיכך גפן של חברו על תבועת חברו, הרי לא קידש אחד מהן, משום ששניהם אינם שלו, ואין אדם מקדש דבר שאינו שלו. ומפני זה, אז הורי הקרמו כליים בשביעית, לא קידש, מכיוון שבשביעית כל הפירות הפקר, הן הקרם והן התבועה, והם אינם שלו. ומכל מקום אסור לו לעשות זאת, הוא עובר על איסור כליים, אף כשהקרם והתבועה אינם שלו. וכתב הרדב"ז שרק הפירות לא נאסרים, אך העצים נאסרים משום שאינם הפקר בשביעית. המשיך הרמב״ם בהלכה ט', דף שאין אדם אוסרת של חברו, הרי הרואה כליים בכרם של חברו, וכימן, דיינו שיש על כל אדם מצווה לעקור כליים אפילו משדה חברו, ולפיכך כאשר הוא יכל לעוקרן ולא עקרן, נחשב הדבר שכימן, ויש אומרים שהקיום הוא בכך שלא הודיע על כך לבעל הכרם, והרי זה הרואה אסור בהנייתן מדרבנן משום כנס. וכל אדם אחר מותרין בהן, דמפני שהכרם אינו שלו, אינו יכול לאסור את הכליים על אחרים. ואילו כימן בעל הכרם עצמו, היה מקדש אותן לכל אדם, מכיוון שהוא שלו וכוחו לאוסרו, כמו שביארנו בהלכה ח'. הלכה י', האנס, אדם אלים שגזל את כרם חברו, שזרע את הכרם כליים, הרי אם נשתקו הבעלים, שנשכח שמם של הבעלים מן הכרם, דיינו שלא זוכרים שהכרם היה שייך לבעליו הראשונים, אז היף על פי שלא נתייאשו הבעלים מן השדה, הרי זה קידש, שהכליים נאסרו בענה מן התורה, דיינו שאף אם הבעלים צועקים שאינם מתייאשים, הרי בוודאי במצב כזה שכבר נשתקה השם הבעלים מן הכרם, הם מתייאשים ממנו. ואף שאין מועיל בקרקע ייאוש מהתורה, שהרי קרקע אינה נגזלת, מבאר התרומת הקרי שכאשר נשתקה השם הבעלים ממנה, יוצאת הקרקע בזה מרשות הבעלים, ולפיכך מועיל הייאוש. ואף שההלכה היא שייאוש לבדו לא קונה בגזלה, הרי זהו משום שהגזלן התחייב בהשבה עוד קודם לכן. אבל בקרקע משום שאינה נגזלת לא נתחייב הגזלן בהשבה, ולפיכך הייאוש קונה בה כפי שקונה בעבידה. ממשיך הרמב״ם, ואם לא נשתקו שמם של הבעלים מהכרם, הרי אף על פי שנתייאשו, אינו מקדש מן התורה, כיוון שקרקע אינה נגזלת ואינה נעשית של הגזלן, אף כאשר הבעלים התייאשו, באם לא נשתקה השמם, ולפיכך אין איסור ההנאה בזה, אלא מדברי סופרים מדרבנן. הלכה י' הרוח שעקרה את פורות הגפן ושילחה אותם על התבועה, דהיינו ששברה את ענפי הגפן והפילה אותם על התבועה, אך הענפים עדיין מחוברים אל הגפן במקצת, שאם נתלשו לגמרי אינם אוסרים. הרי יגדוד אותן מיד, דהיינו שיחתוך את הענפים מהגפן, וכן הוא יכול להסירה מעל התבועה. ואם הראה לו אונס ולא סילקן, שלא סילק את הענפים מהתבועה ולא חתך אותם, הרי לו מותרין ולא נתקדשו, מכיוון שאין הכליים נאסרים אלא כאשר קיימם בעליהם מרצון, ולא כאשר בעל כורחו לא יכל לסלקם. והדבר נלמד ממה שנאמר, שדך לא תזרע כליים, פן תקדש המלאה, שאין הכליים נאסרים, אלא באופן דומה לזורע, דיינו כשהדבר נוח לו. הלכה י"ב, אנס שזרע את הכרם כליים, ועדיין לא נשתקה השם הבעלים ולא נתייאשו, דבאים כן, הרי נאסר כבר הכרם על ידי האנס. הרי כשיצא האנס מן הכרם, מקצור הבעלים את הזרע מיד, משום שכאשר לא נשתקה השם הבעלים ולא נתייאשו, עדיין לא נאסר הכרם. ואפילו אם האנס יצא משדהו בחולו של מועד, התירו לו את הקצירה, כדי שלא יהיה נראה כמקיים כליים בכרמו. ואם לא מצא פועלין שיקצרו את הזרעים, יוסיף להן עד שליש בשכרן, שבאם השכר הרגיל לכזה מעשה הוא של 3, הוא צריך לתת להם עד 4. ואם ביקשו ממנו הפועלים שישלם להם בשכרם יותר מכן, תוספת של יותר משליש, או שלא מצא כלל פועלים, הרי זה מבקש שהוא ממשיך לחפש פועלים וקוצר בנחת, שבינתיים הוא עצמו יקצור את הזרעים לאט לאט, ואם בינתיים צמחו כשיעור האוסר, לא נאסרו, מכיוון שאין הדבר נוח לו. ואם נשתה הזרע בפשיעת הבעלים, שלא ישתדל בסחירת פועלים, ואף לא קצר בעצמו, עד שהגיע לעונת שיקדש, שהם גדלו לפי השיעור שבו הם נאסרים כפי שהתבהר בהמשך הפרק, הרי זה יקדש ויאסרו שניהם הכרם והזרעים. הלכה י' ג' ממתי תבועה או ירק שנזרעו בכרם מתקדשין, נאסרים בהנאה, מי שישרישו שהתבועה או הירק ישרישו בכרם לאחר שנעשו הענבים כפול הלבן. והענבים הצומחים בכרם זו, שזרה בתבועה או ירק, נאסרים מי שיעשו כפול הלבן, שהם נעשו כפול הלבן, שהוא סוג של שאוית, דהיינו שהגיעו הענבים לשליש בישולן ויצאו מגדר בוסר, והגיעו לגידול זה לאחר שישרישו התבועה או הירק בכרם. ומקור הדבר שרק כך הם נאסרים, וממה שנאמר בפרשת כי תצא, לגבי איסור הכיליים בהנאה, פן תקדש המלאה הזרע אשר תזרע ותבועת הכרם. עד שיזרה זה ויהיה זה תבועה. שהתקדש, דהיינו איסור ההנאה, לגבי הזרע הוא נעשה כאשר תזרע, דהיינו כאשר הוא משריש, ואילו לגבי כרם נאמר תבועת הכרם, שהדבר מתייחס לצמיחת הגפן, שהענבים נאסרים רק כאשר הם צמחו להיות תבועה, שהם יצאו מכלל בוסר. אבל תבועה שכבר יבשה, שהתבשלה כל צורכה, והענבים שבשלו כל צורכה, אינן מתקדשות, כיצד תבועה שיבשה שכבר גדלה והתבשלה כל צורכה ובא ונתה גפן בתוכה, וכן ענבים שבשלו כבר כל צורכן, דהיינו שהגיעו לגמר בישולן, ואז הוא זרה תבועה או ירק בצידן, הרי אף על פי שמעשה זה אסור מדרבנן, מכל מקום אינן מתקדשות, דהיינו שאין הם נאסרים בהנאה, אלא כאשר היו יחד ככיליים בעת תהליך ההשרשה של הזרעים, ובעת הגדילה לגודל של כפול הלבן בענבים. אך כאשר הם כבר התבשלו קודם לכן, ורק לאחר מכן הוא הרווה מיחד ככיליים, אין הם נאסרים, משום שאינם נכללים במה שכתוב בפסוק, זרע ותבועה, דבמצב זה הם נקראים חיטים וענבים. הלכה י' כרם שלא הגיעו ענביו להיות בגודל של כפול הלבן, אלא עדיין אין בוסר, וזרה בתוכו ירק או תבועה וישרישו, הרי אף שישרישו הרי זה לא קידש, שאין הזרעים ואין הענבים לא נאסרו בהנאה. דהזרעים לא נאסרו משום שישרישו לפני שנעשו הענבים כפול הלבן, והענבים לא נאסרו כל זמן שלא הגיעו לפול הלבן, ואם הוא עקר את הזרע לפני שהגיעו להיות כפול הלבן, כפי שיבואר בהמשך ההלכה. ואף על פי כן קונסין אותו מדי רבנן, על כך שזרה בקרמו ירק או תבועה, ואוסרין את הזרע, אבל הבוסר מותר שלא קנסו לאסור את הענבים, כיוון שנטיית הכרם הייתה בהיתר, לפני שזרה בתוכו את הירק או התבועה. ובנוגע להיתר של הענבים כותב הרמב״ם שרק אם עקר את הזרע קודם שיעשו הענבים כפול הלבן, הרי זה הגפן מותר בהניה. שבאם נעשו הענבים כפול הלבן לפני שעקר את הזרע, הרי כאשר הם נעשו כפול הלבן, אשר התבועה או הירק היו מושרשים בכרם, הרי הם נאסרו. ואם מקצתן של הענבים נעשו כפול הלבן, ומקצתן לא נעשו, הרי עת שנעשו אותם ענבים שנעשו כפול הלבן נתקדשו, ועת שלא נעשו מותרים. הלכת את וב, ענבים שנעשו כפול הלבן, ולאחר מכן זרה בצידן תבועה או מיני ירקות, וליקט את הזרע קודם שישריש, הרי זה מותר בהנאה, ורק אם ישריש הזרע קודם שלקטוע, הרי זה אסור. דכל זמן שלא ישרישו הזרעים, הרי הם כמונחים בקד, ואין כאן כלל כלי הכרם. ואם ישרישו, הרי הזרעים נאסרים מיד, אך הענבים, מאחר שכבר הגיעו לפול הלבן, אינם נאסרים, אלא אם כן הוסיפו ב-200, כפי שהתבהר בהמשך ההלכות. הלכת את זין, גפן שיבשו העלין שלה ונפלו, כדרך שטיבש הגפן בימי הקור, אסור לזרוע בצידה, ירק או תבועה, כיוון שלא יבשה לגמרי שעודנה חיה ורק עליה נשרו מחמת הקור, ואחר כך תחזור ותצמח. אך אם יבשה לגמרי מותר לזרוע בצידה, ירק או תבועה. ואף כשיבשה בימי הקור שאסור לזרוע בצידה, אם עבר וזרה לא קדשו, משום שהתורה אסרה בהנאה את תבועת הכרם, ובמצב זה שיבשו עליה, אין היא בכלל כרם. אך באם לא נשרו העלים, אף שאין שם ענבים, כנסו ואסרו את הזרע. וכן הזורע בעצית שאינו נקוב, המונח בכרם, שהאיסור בו הוא רק מדי רבנן מכיוון שאינו עינק מהקרקע, הרי לא קידש, שלא נאסרו הענבים והזרעים. ומכל מקום מקין אותו מכת מרדות, מלכות מדי רבנן משום שעבר על דברי חכמים. אבל הציץ נקוב, מכיוון שהוא יונק מהקרקע, הרי הוא כארץ, והזריעה בו בכרם אסורה מהתורה, ואם זרה קדשו הפירות. הלכה יוזיין, אדם שהיה עובר בכרם ונפלו ממנו זרעים שלא מידיעתו, או שזיבל את שדהו, והתערבו הזרעים בזבל שלא מידיעתו, וכאשר הזבלים יצאו מהשדה, יצאו הזרעים יחד עם הזבלים, והגיעו לכרם, או שהשקע את שדהו, והמים יצאו מהשדה, והובילו איתם זרעים לכרם שלא מידיעתו, או שהיה זורע, או זורה, שמפזר את התבואה ברוח כדי להפריד את הקליפות הקלות מהגרעינים, והוא עשה זאת בשדה לבן, שדה תבואה, ושערתו הרוח לאחוריו, שהרוח העיף הזרעים אל מאחורי גבו, והוא לא שם לב לכך, ונפלו הזרעים בכרם וצמחו, הרי בכל אלו המקרים שהזרעים הגיעו לכרם שלא מדעתו, הרי זה לא נתקדש שלא נאסר בהנאה, משום שנאמר בפרשת כי תצא, בנוגע לאיסור כלי הכרם בהנאה, פן תקדש המלאה הזרע אשר תזרע, דהיינו רק כאשר זרע את הכרם בזרעים בכוונה תחילה, וזה בכל המקרים הללו לא זרע בכוונה, שהוא אף לא ידע על כך שהזרעים מגיעים לכרם, לפיכך אין הזרעים והענבים אסורים בהנאה. ומכל מקום חייבו לעקור את הכליים כשיראה אותם, ואם עבר וקיימן שישירם כמות שהם, הרי זה קידש. כמבואר בהלכה חטא שמקיים כליים בקרמו, אף שצמחו ללא ידיעתו כלל, הרי זה קידש. ואתה מבאר הרמב״ם שמה שאינו מוגדר כזורע בכרם הוא רק בכל האופנים המבוארים בתחילת ההלכה, אבל עם שערתו הרוח לפניו, שהרוח העיפה את הזרעים בכיוון פניו, והוא רואה את הזרעים שנפלו לכרם, הרי זה כזורע, למרות שלא נעשתה הזריעה מכוחו ומרצונו. וכיצד יעשה במקרה זה שהרוח העיפה את הזרעים באופן שהוא רואה שהזרעים נפלו לכרם? הרי אם צמחו העשבים שהזרעים החלו לנבוט, יאפכם במחרשה ודיו בכך, שהרי שוב לא יצמחו. ואם ישירם בשדה ומצען לאחר מכן כאשר נעשו אביב, שהחלו כבר להפשיל, הרי ינפץ את אותו אביב כדי להשחיתו, דהיינו שיחבוט את השיבולים ואת הגרגרים, מכיוון שהכל אסור בהניה, אך לא חייבו אותו לשרוף אותן מפני שהן עדיין לחות, ואין האש שולטת בהם היטב. ואם מצאה בשלב מאוחר יותר, כשנעשית כבר ממש דגן, הרי מכיוון שהיא כבר יבשה והאש שולטת בה, הרי זאת תישרף. ובכל המקרים הללו, הרי אם תכף לאחר שמצען שצמחו, השחית את הזרעים שצמחו או ששרף אותם, הרי הגפנים לא נאסרו. דאף שהוא ראה את הזרעים שנפלו לכרם, והרמב״ם כתב שהרי זה כזורע, הרי אינו נחשב לזורע ממש בידיים, לפיכך רק הזרעים שצמחו נאסרו משום כנס, אך הגפנים לא נאסרו. אך באם ראה אותן לאחר שצמחו וקיימן, הרי אז הכל נאסר בהנאה מהתורה, ולפיכך הרי אלו הזרעים שצמחו יישרפו עם הגפנים הסמוכות להן. הלכה י"ח, אתה רואה בכרם שלו עשב מסוג כזה שאין דרך בני אדם לזורו, הרי אף על פי שהוא רוצה בקיומו, משום שהוא משתמש בו כמזון לבהמה שלו, או שהוא צריך אותו לרפואה, הרי זה לא קידש, שהענבים והעשבים לא נאסרו בהנאה, עד שיקיים דבר שכמוהו מקיימין רוב העם הגרים באותו המקום, שרוב האנשים הגרים באותו מקום רגילים לזורו, או שמעוניינים שיצמח בשדותיהם, משום שהתורה לא אסרה לזרוע בכרם זריעה מעין זו, שאין דרכם של האנשים לזורה או לקיימה. ואף אם מיעוט אנשים באותו מקום רגילים בכך, הרי בטלה דעתם. כיצד המקיים קוצים בכרם, בארץ ערב, שבה רוצים התושבים בקיומם של הקוצים כדי להכילם לגמליהם, שבערב מצויים הגמלים, הרי זה קידש. הלכה יוטט, האירוס, והוא הנענה, והכיסוס, מין צמח מטפס, ושושנת המלך, זוהי הקלנית, ושאר מיני זרעים, שהצומח מהם אינו ראוי למאכל אדם, אף שמשמשים כתבלינים, אינן כליים בכרם, כפי שכתב הרמב״ם בהלכה וב, שאין אסור משום כלי הכרם, אלא מיני תבואה ומיני ירקות בלבד, שהצומח מהם נאכל, אבל שאר מיני זרעים, שהצומח מהם אינו נאכל, מותר לזורם בכרם. אבל הקנבוס והכנרס שהוא צמח הארטישוק וצמר גפן, הרי אין כישר מיני ירקות שנאסר לזורם בקרם ומקדשים בקרם, שזריעתה מוסרת בענאה את כל הצומח בקרם. וכן גם כל מיני דשאים, דיינו ירקות עלים שעולים מאליהן בשדה ודרך רוב התושבים באותו מקום לגדלם או לקיימם, הרי כאשר הם גדלו מאליהם בקרם, הרי הם מקדשים בקרם. אך פול המצרי שנהנים רק מהזרעים שלו, מין זרעים הוא, ואינו מקדש בקרם. והקנים הגדלים בדרך כלל על גדות נחלים ואגמים, והוורד שמפיקים ממנו שמן ורדים, והתדין שכתב הרמב״ם בפירוש המשניות שהוא מין קוצים שמניב גרגרים שחורים וקשים והם נאכלים. הרי מיני אילנם ולפיכך אינן כליים בקרם, כפי שכתב הרמב״ם בהלכה וב שאין איסור לזרוע אילנות בקרם. הלכה חף, זה הכלל הקובע מה נחשב כירק שאסור בקרם ומה נחשב כאילן שמותר בקרם. כל המוציא עלין מעיקרו, דיינו מגיזו, הרי זה מוגדר כירק, וכל שאינו מוציא עלין מגיזו, הרי זה נחשב לאילן. ולפיכך הצלף, שהוא שיח קוצני שניתן לאכול ממנו על ידי כבישה בחומץ או במלח, הוא כאילן לכל דבר כיוון שאינו מוציא עלין מגיזו. הלכה חפה לאף, הרואה ירק בקרם שלו שיש לו לעוקרו מיד, ולא עקרו מיד אלא אמר כשהגיע לו, דיינו כשהגיע אליו בהמשך עבודתי על הקטנו, הרי זה מותר, שהתורה לא הקפידה אלא כשנוח לו בצמיחת הקיליים, שנאמר שדך לא תזרע, שהאיסור הוא רק באופן הדומה לזריעה שהדבר נוח לו. אך כאן שהוא לא עוקר אותו באופן מיידי מכיוון שהוא עסוק במלאכתו והוא מתכונן לעוקרו כשיגיע אליו, הרי זה מותר. אך אם כבר הגיע לו, ולא הקרו כשהגיע אליו אלא עבר מעליו שהמשיך בעבודתו הלאה, ואמר שלאחר מכן כשהחזור לו על הקטנו, הרי במקרה זה, אם שעה בשיעור זמן עד שהוסיף הזרע וגדל בכמות של אחד מ-200, דיינו שצמח באיסור קיליים בשיעור של 1/200, דיינו 0.5% מההיתר, הרי זה קידש, ומכיוון שלא לקטוע בהזדמנות הראשונה שנתאפשרה לו, כאשר הוא היה לידו, הרי זה נחשב שקיים את הקיליים בכרם. והשיעור של 1/200 הוא מכיוון שזהו שיעור הביטול של כלי הכרם בתערובת היתר. המשיך הרמב״ם ומבאר בהלכה חף ב' וכיצד משארין שיעור זה של 1/200, שהרי זהו דבר שקשה למודדו כמה צמח באיסור מול מה שצמח לפני כן ביתר. הרי רואין, דיינו מעריכים, אם היה נחתך ירק זה או מין תבועה זה שנזרע בקרם מן הארץ, בכמה זמן ייבש? הגע בעצמך, באם אתה משער שייבש עד שלא תישאר בו לך בזמן של 100 שעה, הרי אם נשתה בארץ מי שהגיע לו, דיינו 100 שעה האדם הגיע לקרם ולא ליקט אותו, שמאז הוא נאסר, הרי באם הוא נשתה ולא ליקט אותו 0.5 שעה אחר כך, הרי יוסיף ב-1/200 לאסור, ואם שעה פחות מ0.5 שעה מותר, ומכיוון שהוא מתייבש לגמרי כעבור 100 שעות מקטיפתו, הרי ב0.5 שעה הוא מאבד 0.5% מלחותו, ובאותו שיעור זמן שהוא מתייבש בו, הרי הוא מוסיף בו. ולפיכך כשם שב0.5 שעה מתייבש 0.5%, כך ב0.5 שעה הוא מוסיף 0.5%, ולפיכך אם שעה 0.5 שעה אחר שהגיע לו, הרי אז צמח 0.5% באיסור על מה שהיה קודם ביתר, ולפיכך הוא נאסר. הלכה חף ג' אסור לעבור בעציץ נקוב שזרוע בו ירק בתוך הכרם, דאף שכאשר הוא מחזיק את העציץ באוויר, אין הוא יונק ואין כאן איסור תורה, מכל מקום אסרו זאת חכמים מחשש שמא יניחנו בכרם. ואם יניחו בארץ תחת הגפן ונשתה שם בארץ כדי להוסיף 1/200, הרי זה קידש. אך אם רק עבר איתו בכרם, אף על פי שהדבר אסור מדרבנן, מכיוון שבאופן כזה הוא לא יונק מהכרם, לא קידש. הלכה חף ד', בצל, או כל ירק הדומה לו שאין זרו קלה בקרקע, והוא שב וצומח שוב ושוב, שנטעו בכרם, ואחר כך נעקר הכרם, ואחר כך צמחו הבצלים מן העיקר הנטוע, שהבצלים המשיכו לצמוח ביתר מתוך השורש הנאסר שנותר באדמה, הרי אף על פי שרבו הגידולים של היתר, על עיקרו, על השורש האסור ב-200, הרי אותו העיקר נותר באיסורו, שחל עליו, משום שאין גידולי היתר, מעלין, דיינו מבטלים ומתירים את העיקר האסור, אף על פי שצמחו ביותר מפי 200 ממנו, משום שהעיקר דיינו השורש חשוב הוא ואינו בטל. וכאן מסתיים הפרק החמישי.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.